דיאגנוסטיקה זה החיים כפרה. מסע אל סודות המעבדות וההבחנות הרפואיות.
שלום, דיאגנוסטיקה זה החיים כפרה. חזרנו בעונה השלישית, הג'ורנל קלאב שלנו. אנחנו לוקחים נושא ומנסים להבין את המאמרים שמדברים עליו, להבין את הידע, וכמובן הכל בפרספקטיבה של בדיקות מעבדה, והכל כמה שיותר להנגיש. אז אם אתם מומחים בתחום, ונראה לכם שהגלנו פינות, אז אתם צודקים. המטרה שלנו היא לא לרדת לפרטים קטנים, אלא לנסות יותר לתאר את הנושא בגדול, ולהנגיש אותו, להסביר אותו במילים שאפשר יהיה להבין. איתי נמצאת רחלי.
שלום.
מה נשמע רחלי?
מצוין.
אנחנו ממשיכים בבור שהפלת אותנו אליו, שזה נקרא אריכות חיים. בפרק הראשון עשינו הקדמה, ודיברנו קצת על ההטיות ועל אריכות חיים, ו... לקחנו מאמר מדכא שהראה שאתה צריך גם לא לעשן, גם לא לשתות, גם לאכול בריא, גם לשמור על משקל תקין, וגם לעשות פעילות גופנית, שאם תעשה את כל אלה, הסיכוי שלך עולה להגיע לגיל 100. סליחה. בפרק הזה, למה אמרתי שרחלי פילה אותנו בפח? כי היא זאת שבחרה את הנושא הזה, שאני לא מבין בו כלום, וגם אני אגיד את האמת, ואני אהיה לך ביקורתי מעכשיו, אני רק אהיה יותר ויותר נודניק. כי גם לא, היה לי קשה להתעמק, כי קשה לי עם, כאילו, אריכות חיים וזה, אני לא כל כך יודעת מה זה. אז זה יותר ויותר נופל עלייך, ובפרק הזה רצית שנדבר על בדיקות מעבדה שקיימות, והקשר שלהם לאריכות חיים. נכון?
נכון.
אז דווקא בואי נתחיל מהעניין הזה של ה-DNA והטלומרז, כי הכנסת אותי לבור הזה, אני אעשה הקדמה קצרה, ואת תמשיכי. הסיפור הוא כזה, בעיניי, מי שראה את הסדרה שובר שורות, Breaking Bad, זה בעיניי עשה מעולה לתחום של הכימיה. כי זה, הוא היה בן אדם רע, והכל נכון, אבל הם דיברו שם המון על סינתזה, וראית מה זה הכוח של הכימיה, גם אם זה לכיוון הרע. אבל אף אחד לא עשה סדרה על תרופות, ואיזה יופי אנחנו מצילים את העולם. ולמה אני אומר את זה? כי לא עשו סדרה כזאת על ביולוגיה עדיין. אין כאילו איזו סדרה טובה שמראה את הכוח של הביולוגיה. והטלומרז, הסיפור של הטלומרז והתקצרות ה-DNA, זה כאילו היה אמור להיות ההבטחה הגדולה, שלדעתי, אני לא מומחה בנושא, לא התממשה. אז מה הסיפור? אני עשיתי תואר, בתואר ראשון עשיתי בין 2000 ל-2003, אתם לא צריכים לנחש כלום, אני בין 50. וזה לא כזה לפני הרבה זמן. ואמרו לנו בתואר, לימדו אותנו בקורסים, אמרו לנו, תראו מה אנחנו יודעים היום. זה היה נכון לפני 20 שנה. ה-DNA זה החומר הגנטי, וכל פעם שאתה משתכפל, הוא צריך לשכפל גם את ה-DNA. ה-DNA שלנו זה בערך 3.2 מיליארד אותיות. נכון, רצף של אותיות, שאתה קורא אותו והוא הופך להיות חלבון, וזה מרכיב את התא. בסדר. ומה גילינו? גילינו שה-DNA מתקצר כל פעם שהתא מתחלק. ויש מנגנון שמעריך את ה-DNA באופן מלאכותי, באותיות חסרות משמעות, כדי שהוא לא יתקצר ובסוף תגיע לגיל 20 עם DNA חצי אורך, והמנגנון הזה נקרא טלומרז, אז בסיומת של אז באנזימים זה תמיד משהו שמסנטז, נכון? אז תחשבו על זה ככה, יש לך 3.2 מיליארד אותיות, אתה בן חודש, מבסוט, פעם אמרו לי, אני ישן כמו תינוק, כל שעתיים מתעורר בבכי. אז בגיל 50 אתה ישן כמו תינוק, אני כל שעתיים מתעורר בוכה. אז אתה תינוק, וה-DNA שלך מתחיל להשתכפל, וכדי למנוע ממנו להתקצר, יש מנגנון של אנזים שמעריך את ה-DNA באופן מלאכותי, ברצף ללא משמעות. הרצף הזה של ה-DNA בקצוות, הוא לא בא לידי ביטוי, הוא רק רוצה להגיד, בפעם הבאה שאתה משתכפל, אז תקצר אותי מפה, כי זה חסר משמעות. וזה מאוד בקצרה, מנגנון הטלומרים והטלומרז. טלומרים זה המקטע הזה, וטלומרז זה הקטע שמסנתן. ואני זוכר שאמרו לי את זה ב-2003, בקורסים המתקדמים של תואר ראשון.
אני זוכר אמרו, שזה היה, אישו היה עם דולי.
הכבזה, דולי הכבזה המשובטת, נכון.
כן, זה אליי את זה מאוד לכותרות.
טוב, אבל פה את ממש לוקחת אותנו לכיוונים אחרים של הנדסה גנטית, אז
לא,
אני אעצור.
לא, אבל זה היה הסיפור עם הטלומרים, אני זוכרת שהיה זה.
אבל מה שאמרו אז עם הטלומרים, אמרו, תראו, זה בעצם הבעיה בזקנה. ה-DNA מתקצר,
נכון.
ואם נצליח לעצור את ההתקדקי, אז הם הולכים המנגנון נשחק, וה-DNA כן מתקצר. זאת אומרת, אם ניקח השתכפלות של תא בגיל 50 ובגיל חודש, אז בגיל חודש המנגנון עובד פיקס, וה-DNA שלנו לא מתקצר, ובגיל 50 הוא כן מתקצר. ואם נצליח לעצור את המנגנון הזה, אז הנה חיי נצח ולונג'בטי, אז לא נראה לי שאף אחד אמר את המילה הזאת, אבל אריכות חיים מעבר לפינה. ופסט פורד 20 שנה, זה לא התחום שאני בכלל יודע, חוקר ומבין בו, אבל אני כן יודע להגיד זה לא נכון. אנחנו יודעים שגם אם תעצור את המנגנון הזה, יש עוד הרבה דברים אחרים שגורמים להזדקנות. ויותר מזה, המנגנון הזה בעיקר בא לידי ביטוי בתאים סרטניים, כי תאים סרטניים זה תאים שמשתכפלים הרבה באופן לא מבוקר, וכדי להימנע מבעיות כאלה, הם דווקא מבטאים ביתר את המנגנון הזה, ולכן ביטוי ביתר של, למשל, מנגנון הטלומרים והטלומרז יכול להביא לגידולים סרטניים, אז אנחנו בטח לא רוצים להכתב אותו בצורה לא סלקטיבית. אז עניין ההתקצרות ה-DNA והאריכות חיים, היה מוטל בספק עוד לפני 20 שנה.
אבל הנקודה החשובה שאתה מעלה פה, שבעצם הטלומרז ובכלל כל הבדיקות של הגיל הביולוגי ואריכות חיים, הן בדיקות שמבוססות על פקטורים שמשתנים עם הגיל. כולם, כל מה שנדבר עליהם, זה משהו שמשתנה עם הגיל, ואומרים, הנה, זה סמן, בואו נעבוד על זה, זה יהיה לנו שעון ביולוגי, כאילו. מה, למה?
לא, לא, אני איתך, אני מקשה, תאמיני לי, יש לי הרבה לקראת, אני אגיד, אבל...
ולמה זה קשה? כמו אתה אומר, קשה לי לקבל את זה, בגלל שזה לא מדעי, זה לא...
לא אמרתי שזה לא מדעי.
זה לא, מדעי זה מילה לא טובה, זה לא ערך אבסולוטי.
גם עם זה אין לי בעיה.
כאילו, זה פשוט מייצג שינוי פיזיולוגי. כאילו, את המצב הפיזיולוגי שאני מצאת בו היום, ושוב, זה הכל ההטייה וזה, אנחנו מתרגמים את זה לגיל ביולוגי, לאריכות חיים, וזאת ההטייה של הכובע הלבן, אני חושבת, בתחום הזה. זה לא באמת גיל ביולוגי, כן, במרחוק, אלא מייצג את המצב הפיזיולוגי, ואין בזה שום דבר ליפול מהכיסא, כן? הטלומרים מתקצרים, כן? אם אני אבדוק ואני אראה שהטלומרים שלי יותר קצרים מהבת שלי, זה בסדר. ככה זה צריך להיות, כן?
דוגמה יפה, אבל אני אגיד לך, טוב, אני כבר עכשיו אזרוק את הביקורת העיקרית שלי על, על מה שאנחנו עושים. כשאנחנו מדברים על בדיקות מעבדה, כל בדיקת מעבדה בודקת פרמטר מסוים, שהיום נכון. אנחנו אומרים, אם לא, הערך לא תקין,
נכון.
אז יש טיפול רפואי,
נכון.
אנחנו יודעים
מבחינה קלינית, אתה יודע מה
קלינית,
לא תקין ומה לעשות.
מה צריך לעשות.
נכון.
נכון? הדוגמה הכי קלאסית זה קולסטרול, כי
נכון.
זה דוגמה וסוכר,
נכון.
למשל, אז אתה יודע, אם יש לך ערך סוכר גבוה, זה סוכרתי, אתה יודע איזה טיפול צריך, אתה יודע מה הבעיות עם זה, סבבה. קולסטרול, שזה הכי קלאסי, יש לך קולסטרול גבוה ו-HDL, LDL, היום הציבור הרחב, וזה מאוד מאוד טוב, הוא יודע לפענח בדיקות יותר טוב, הוא יודע להסתכל, והוא יודע לאזן את התזונה, הפעילות גופנית, וגם ללכת לכיוון של תרופות, אפשר לקחת סטטינים. וכל מה שקשור לבדיקות שנדבר עליהן, שנתחלנו מהדיה, אוקיי, אז,
נכון.
אז
אין הרבה מה לעשות
מה אני עושה
איתה?
עם זה?
נכון. אני חושבת...
חוץ מלהיכנס לסטרס.
בוא נגיד שבעיקר זה טרנד. בסדר, יש
לא,
טרנד, יש
לא
זה, אנשים,
יש
הרבה מודעות לבריאות.
נכון.
ואריכות ימים זה באמת נושא, שוב, אמרתי, זה לא רק אישי, אלא גם חברתי. וזה בעיקר לעקוב על המצב הפיזיולוגי, וגם זה לא רק זה, זה לא רק אומר המצב הפיזיולוגי, הם רוב הבדיקות האלה הם סמן לסיכוי לתחלואה ותמותה. כאילו אם הסיכוי שלי לתחלואה הוא גבוה או נמוך יותר.
נכון, הבעיה שלי זה האם יש מה לעשות בנידון, זה הרבה פעמים, אני לא יודע לפחות.
אז יש רופאים. שמתמחים
אריכות
בלייפסטייל, בבריאות כללית, אבל כן, בגדול, אני מסכימה שאני חושבת שאנחנו עדיין לא במקום שיודעים באמת מה לעשות עם התוצאות האלה, וזה חשוב מאוד לזכור, כשעושים את הבדיקות האלה.
אז אני אגיד למי שאומר, אז למה אתם עושים על זה פרק בפודקאסט? כי ככה החיים עובדים, אנחנו תמיד מגלים דברים, ותוך כדי מגלים עוד ועוד דברים. אז אני ביקורתי, אבל אני לגמרי, כשאמרנו אריכות חיים, כולם נורא התלהבו, אז עובדתית זה מעניין את כולם. אז DNA, מה עוד את, אני אמרתי את כל מה שאני יודע.
אז יש את העניין של הטלומרים, וגם פה, מה שחשוב לזכור, שזה מייצג, בעצם, תכלס בגדול, זה מייצג את תהליך חלוקת התאים שלנו, נכון? כאילו,
אז רגע, יש לנו בדיקה, כי אני לא מכיר. יש בדיקה שבודקת?
יש בדיקה, ממה שאני יודעת אין בארץ.
זה לא קיים בארץ.
לא, שולחים לחול.
ומה הם בודקים? את האנזים של הסנטז או את האורך של הטלומרים?
האמת שאני לא יודעת בדיוק, אבל את אורך הטלומרים. זה מה שאני יודעת. ויש להם כנראה איזשהו סרגל, איך זה צריך להיות בכל גיל, וזה מייצג מצב פיזיולוגי מסוים. לגבי הבדיקה של הטלומרים, מה שאני יכולה להגיד, שזה לא בדיקה שהיא סטנד אלון. חייבים לשלב אותה עם עוד בדיקות, בשביל לקבל גיל ביולוגי. אז בוא נדבר רגע על מה זה גיל ביולוגי, כי אנחנו התחלנו לדבר על אריכות ימים, ואז אנחנו משתמשים במונח הזה. אז בעצם יש לנו את הגיל הכרונולוגי שלנו, זה בני כמה אנחנו.
לפי התאריך לידה.
לפי התאריך לידה, וגיל ביולוגי זה בעצם הגיל האמיתי של הגוף שלי. כן, אם יש מישהו שהוא בן 90, אבל הוא אוכל טוב ועם פעילות והוא צלול וזה, אז יכול להיות שהגוף שלו מבפנים שמור יותר טוב, ואנחנו נראה שהגיל הביולוגי שלו הוא יותר צעיר מהגיל האמיתי שלו. לא מזמן היה איזה כתבה על רונלדו, שהגיל הביולוגי שלו הוא 20 ומשהו. לא יודע על זה.
מרוב הג'ל בשיער. לא.
וזה עשה הרבה אייפ. וזה גם נשמע מאוד הגיוני, כי הוא בן אדם מאוד בריא ופעיל. אבל מה שחשוב לי לדבר על הגיל ביולוגי, שזה לא ערך אבסולוטי. כן, זה איזשהו חישוב שאנחנו עושים, כדי לתת לנו איזשהו מושג על המצב בגוף שלנו, ואנחנו עכשיו נדבר על כמה בדיקות, וכל אותו אדם יעשה בדיקה שונה, יהיה לו גיל ביולוגי שונה. בסדר? מה שחשוב, יותר חשוב להסתכל על הערך של הבדיקה עצמו, ולאו דווקא על החישוב, זה מחשבון כזה, כן? יש איזה אלגוריתם שבודק את התוצאה של אותה בדיקה שאנחנו עושים, ומחשב גיל ביולוגי.
אבל אתה מכניס לו את כל הבדיקות שעשית?
כן. או בדיקה אחת, אבל יש איזשהו אלגוריתם שהוא עושה, והוא מחשב גיל ביולוגי, ומה שחשוב זה שזה לא ערך אבסולוטי, כן? אם אתה עושה במעבדה אחת ובמעבדה אחרת ולא יוצא לך אותו דבר, אין לך מה לתבוע. זה עדיין מחקר לא...
זה קיים בארץ? אני לא יודע על זה כלום. זה קיים
בארץ? אצלנו במעבדה, כן, יש. ממה שאני יודעת, בדיקות של ה-DNA, המטילציה והטלומרים אין בארץ, שולחים החוצה. איכילוב, יש להם איזה מעבדה עכשיו של אריכות ימים שאני יודעת שעושים בדיקות, אני לא יודעת איזה בדיקות, ואצלנו במעבדה ב-AML הכנסנו בדיקה של סופר, שאנחנו נדבר עליה אחר כך, שהיא בודקת דלקתיות בגוף, והיא גם מחשבת גיל ביולוגי. אז יש ניצנים, זה מתחיל, לדעתי יש עוד איזה בית חולים פרטי שעושה, שאני לא זוכרת עכשיו גם, שמתחיל לעשות בדיקות. אז לפני שאנחנו מתחילים, זה מה שחשוב להגיד, שלעשות בדיקות שונות ייתן גיל שונה, ואין סטנדרט, אין סטנדרט עולמי, נגיד אותה בדיקה במעבדות שונות גם ייתן גיל שונה, אז צריך לקחת את זה בחשבון, למשל המטילציה, הבדיקה הבאה של ה-DNA בו כבר אני אפרט עליה, מטילציה זה בעצם סימון כימי על ה-DNA שלנו, שהולך ומצטבר עם החיים, בגלל זה זה סמן, כן, לגיל ביולוגי, והוא מושפע מהמון גורמים, מתזונה, מסטרס, מדלקת, מכל מיני דברים, אישון, פעילות גופנית וכולי, והוא בעצם, המטילציה זה הבדיקה כרגע עם הקורולציה הכי גבוהה לגיל ביולוגי.
אז אני אגיד, יש פה לפי דעתי הטעיה, כי מטילציה, זה פשוט הבדיקה הכי, שאנחנו הכי עושים אותה בכמויות.
נכון.
אז נגיד, מטילציה זה בעצם, כמו שאמרת, זה סימון כימי, לוקחים מולקולה מאוד מאוד קטנה. נכון. ובעצם שמתיישבת על גבי ה-DNA, יכולה להתיישב באתרים שונים, אבל זה בדיקה שהיא יחסית נפוצה, מאוד נחקרה. נכון. נכון, אני יכול לקחת את ה-DNA ולבדוק כמה מולקולות כאלה היו על ה-DNA. בחישוב מאוד מאוד גס, נכון?
נכון.
על כל 1,000 אותיות, כמה מולקולה כזאת יש לי. אז אני חושב שאולי בקורלציה הכי גבוהה, כי היא הכי נחקרה. לא, למרות שגם הטלומרים נחקרו, נכון. ברוך השם.
אבל אני חושבת שאולי בגלל ש... למה זה יותר אולי פופולרי ויותר בשימוש? בגלל שאפשר לשנות את זה. ונגיד, הטלומרים לא יתארכו פתאום או... קודם כל, הבדיקות של ה-DNA הן בדיקות הרבה יותר יקרות. והמטילציה היא מושפעת יותר, אני חושבת. אבל המגבלה היא באמת שזה לא מייצג, זה בעצם שעון ספציפי לעכשיו, בסדר? מייצג את המצב עכשיו, והוא נותן לנו מדד לסיכוי לתחלואה ותמותה, את המטילציה זה מוכח, בסדר? זה מקובל לחשוב ככה.
שמה, שאני כרונולוגית, אני נולדתי לפני 50 שנה, ואז אני אבדוק את הרמות מטילציה, והם יגידו לי, אתה באמת בן 50, אתה בן 40, אתה בן 60?
לא, שזה יגיד לך את רמת הסיכון שלך למחלה. ככל שיש יותר מטילציה, וזה בגלל שרואים שאנשים שיותר חולים, יש יותר מטילציה. אנשים יותר בריאים, יש פחות. בלי שום קשר זה הולך ועולה עם הגיל.
רגע, אבל אז נחזור למה שאמרת. יש איזושהי, זאת אומרת, יגידו לי, אוקיי, רמת המטילציה שלך היא, תנו לי איזה מספר.
נכון, X, ואז יעשו מחשבון. יש להם איזה אלגוריתם.
ויגידו לי אם זה טוב או רע?
כן, יגידו לך, מה יגידו לך? אתה בן 50, הגיל הביולוגי שלך הוא 40.
אני אלך לשלילה, יגידו לי 60, אז תתחיל לעשות ספורט, תתחיל לאכול בריא, תתחיל
לזה. אז אתה לא במצב טוב, ולמה התחלנו לדבר על זה? על הדוגמה שיש, קיימים בשוק, לא בארץ, כמה מחשבונים כאלה, כמה חברות שעושות את זה, ואותו הבדיקה בכל חברה יכולה לתת משהו אחר.
היא תיתן ערך אחר, אבל
צריך
להבין. כן, הבנתי, אל תשווה בין שתי...
כי האלגוריתם הוא שונה קצת.
בסדר, אל תשווה בין שתי חברות, זה הבנתי, אבל את אומרת, אני כן יכול לעשות את הבדיקה, ואז קצת כמו עם קולסטרול, זה יגרום לי, אני אגיד, הנה הבדיקה, לא, בעיניי יש לזה ערך, כאילו, הנה, רצה לי גיל ביולוגי.
כאילו, אין אבל מרשם מדויק, שאפשר, קולסטרול יכול למדוד את זה, הוא גם מיידי יותר, שזה משהו שגם צריך להבין, שאת הבדיקות האלה, זה בדיקות שלא עושים כל שבוע, כן, זה חודשים,
לא, בסדר, אני דווקא, הנה, תראי, התהפכו היוצרות, אני זה שזה. קולסטרול בגיל 40, אתה מודד, יוצא לך גבוה, אומר לך, בוא, תלך, תתחיל לעשות ספורט, תאכל יותר בריא, נמדוד אותך עוד חצי שנה.
כן.
לוקח זמן עד שאתה מגיע למרשם של כדורים.
נכון.
יכול להיות שזה יהיה אותו דבר, יגידו לך, תשמע, אני, בוא, יש לך מטילציה ברמה גבוהה, תתחיל לעשות ספורט, תאכל בריא,
נכון.
תראה שהערך הזה
יורד. אני מניחה שלשם זה הולך.
מעניין מאוד.
יהיו רופאים, כבר יש, מתמחים בנושא, ויתנו לך מרשם של חיים בריאים.
מרשם, את חושבת שיהיה...
כאילו כזה.
תרופות? או
לא.
פשוט יגידו לך,
מרשם, תעשה יותר ספורט, תאכל יותר רכות. אנשים שמתמחים בלייפסטייל, שזה הולך ותופס תאוצה עכשיו. זהו. אז דיברנו על הבדיקות של ה-DNA. יש בדיקות של, אני חייבת להגיד שזה מאוד טרנדי לדבר על כל הבדיקות האלה, אבל תכלס, הבדיקות מעבדה שאנחנו עושים היום, הם לגמרי פאנל ביומרקרים להזדקנות, נכון? ה-CRP, ליפו-A, קולסטרול, אומה, אינסולין, כל ה...
רגע, זרקת מלא מילים, אז בואי נתחיל לפן, כי זה בסוף
בדיקות מעבדה. אני חושבת שבסוף, אנחנו יודעים שהזדקנות קשורה לדלקת, לסכרת, נכון? לכל מיני מחלות. אז יש לנו המון, בבדיקה דם רגילה, יש המון פרמטרים שאפשר לקחת, לשלב אותם. אגב, יש מחשבונים כאלה, שזמינים גם באינטרנט, גם חברות שכאלה, שעושות את זה, לוקחים את הבדיקות מעבדה, מכניסים לו עכשיו, והוא מרח רגיל ביולוגי. כן, לא צריך ללכת למשהו גרנדיוזי וחדש ויקר. אבל זה פחות סקסי, אז יש בדיקות קצת אחרות.
עכשיו אנחנו מחליפים כובעים, אני הצד הביקורתי. אז מה אתה אומר בעצם? יש לך בדיקות מעבדה שבאות לתאר את המצב הרפואי שלך במדדים מסוימים. ואם תהיה בריא, תאריך חיים, נו, זה קצת...
נכון, נכון, לגמרי, נכון. המדדים שלך טובים, הסיכוי שלך למחלה ותמותה נמוכים יותר. לגמרי.
טוב, אז רק כמה בדיקות, רצית שנעשה...
לגמרי, אבל רגע, יש עוד.
מה, אבל לא דיברנו על אף אחת מהן.
אז בוא נרחיב.
CRP, אני אתחיל מהבדיקה.
לא, אז רגע, לא דיברנו על כל הבדיקות של ה... בוא נציין עוד את הבדיקות של האריכות חיים, של הגיל הביולוגי. אז אמרנו הטלומרים.
נכון. אמרנו DNA, שזה אורך ה-DNA וכמה מחוצות...
נכון, שהמטילציה היא הכי...
כן, שזה ממש...
כן, פופולרית, עם הקורולציה הכי גבוהה.
ואשכרה אפשר לעשות את זה.
נכון?
גם בארץ אפשר לעשות את זה?
לא. ממה שאני יודעת, היה פעם.
נכון, נכון, אמרת, סליחה.
הייתה פעם, לדעתי, IMG עשו את זה,
אבל בסדר, אז עוד כמה שנים נעשה זה ו...
כן, יש חברה דאבלולה בארץ ששולחת החוצה, שולחים החוצה, בעיקרון, כי זה בדיקות מאוד יקרות ולא... הפאנל ביומרקרים, יש מבחן מאוד מאוד לא מוכר, מאוד לא פופולרי, זה מבחני גליקוזילציה, זה הסוכרים שעל החלבונים, שגם רואים שעם הגיל הכרונולוגי, הם הולכים ונאספים על החלבונים, ומודדים אותם, זה פחות מוכר, וזה משולב עם בדיקות אחרות, ויש את המדדי דלקת. סרט חלבון הסופר שאנחנו נדבר עליו בהמשך.
אז רגע, אז...
זהו.
לא, אז בואי נדבר בקצרה, כי הפרק הבא אנחנו נרצה לדבר על הקשר בין דלקת ועריכות חיים, שגם בעיניי כאן זה, זאת אומרת, ככל שיש לך יותר מדדי דלקת, אתה חולה יותר, הבריאות שלך, זאת אומרת, זה קצת...
נכון.
הדברים האלה הם קצת obvious, אבל אני אגיד, גם דיאטה זה מאוד obvious, ועדיין אנחנו מדברים על זה כל היום, ועדיין אנחנו נכשלים בזה. קראתי בטוויטר, מישהו כתב משהו מאוד יפה, הוא כתב על ההבדל בין קל ופשוט, והוא אמר, אנחנו נורא נורא נוטעים לטעות ולחשוב שדברים פשוטים הם דברים קלים. והדוגמה שהוא נתן, הוא אמר, תראו, דיאטה זה דבר מאוד פשוט, אתה צריך לאכול פחות. זה לא מסובך.
כן.
זה מאוד 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 קשה, זה, כן. אני ברמה האישית, זה הדבר שהכי קשה לי זה לאכול פחות, אנחנו מוקפים באוכל כל היום. אז עדיין אנחנו מדברים על, אנחנו יודעים מה צריך לעשות כדי לרזות, נכון. אנחנו עדיין לא, אני ורובנו לא מצליחים לרזות. ואותו דבר למשל קולסטרול, שבאמת נהיה בדיקה
כן.
מאוד נפוצה, כולם ממש, אני רואה היום אנשים בני 40 עוקבים שזה טוב מאוד, mm-hmm. עוקבים אחרי הקולסטרול שלהם, והוא עלה כן. ופעילות גופנית ותזונה, ו... אז לשם זה הולך, נכון? אז נכון. העניין של longevity, אני חושב שהפודקאסט הזה לפחות לי הבהיר, זאת אומרת זה יהיה כמו הקולסטרול והסוכר, אנחנו עוקבים אחרי המדדים שלנו.
נכון. וזה מדדים קצת יותר, נגיד, עמוקים ושונים ממה שאנחנו עושים בדרך כלל. אבל לגמרי אפשר לעשות את זה מבדיקות
כן, כאילו בדיקות, עכשיו. תראי, בדיקות מה, כן. אני חושב שיש לזה הרבה ערך, כי בדיקות נכון. מעבדה בסוף זה משהו אובייקטיבי ולא סובייקטיבי.
נכון.
בניגוד ל, אני חושב שאני מרגיש טוב.
אבל משהו מיוחד בכל הבדיקות האלה, שים לב שהם כולם מדדים שהולכים ומשתנים עם הגיל. אבל גם הקולסטרול שלנו, נכון? גם הסוכר שלנו.
כן. בגיל 10 רוב ה... 99.9% מהילדים, קולסטרול פצצה בגיל 10.
אז זה אותו דבר.
בגיל 50 זה קטסטרופה לכולם.
אבל אם אתה תשמור על תזונה בריאה וספורט ואורח חיים בריא, אז אתה תראה קולסטרול יותר, נכון?
על קולסטרול...
אז אותו דבר.
לימדו אותי דבר אחד על קולסטרול. אני לא יודע כלום, אני לא ביוכימאי, אני מיקרוביולוג. 90% מהקולסטרול מיוצר על ידי הגוף בעצמו ולא מגיע מהתזונה. אז כל העניין הזה של פעילות גופנית מאוד משפיעה.
מאוד.
אבל כל העניין הזה של התזונה הוא קצת יצא מפרופורציות. תזונה זה חשוב, עוד פעם, הכל בסדר, אבל ספציפית לגבי קולסטרול, האלמנט הגנטי הוא מאוד מאוד משמעותי. טוב, רצינו, הזכרת מונח CRP, ה-CRP זה גם בדיקת מעבדה וגם דלקת וגם אריכות חיים, אז בואי נדבר רגע על CRP. CRP זה מדד, אם עשיתם בדיקות דם, הרבה פעמים אתם תראו CRP, וזה מהבדיקות הבדידות שאני זוכר את הערכים שלהם, והוא כן קבוע למיטב ידיעתי. אבל אתם תראו אם זה בתוך הערך שלכם, נכון? ה-CRP זה חלבון שנוצר בכבד, והוא עולה בעיקר במצבים של דלקת וזיהומים. פעם חשבו, זה קצת אפור, פה זה מתחיל להיות קצת אפור, נכון? תמיד אתה מתחיל ממשהו זה, והוא מתחיל, תוך שנייה מתחיל להסתבך. בעיקרון, הוא עולה יותר בזיהום חיידקים מאשר בזיהום ויראלי. זאת אומרת שאם ה-CRP שלך גבוה, מה זה גבוה? 0 עד 5 זה תקין. אני אעשה פרומו לפרק הבא, שאנחנו נדבר על מדדי דלקת. CRP, אם אתם באים להיום, ויש לכם חום ומסתכלים, ייקחו לכם מדד של CRP, כדי לראות אם הוא מעל 5. אם הוא מעל 5, זה מתחיל להיות מדד שמראה על איזשהו זיהום, ויכול להכווין טיפול אנטיביוטי, או להכווין מה הקליניקה, האם זה מחלה זיהומית. אבל לא מתעסקים במה, אם זה 4 או 2, אין לזה שום הבדל. והיום לקחו את זה, וזה נקרא High Resolution, רזולוציה גבוהה של CRP, שממש יודעת להבדיל בין 1 ל-1.2, והם אומרים, רגע. זה סבבה שיש לך 4 ואתה לא במחלה זיהומית, אבל זה כן יכול להצביע על בעיה קרדיו-וסקולרית.
זה בדיוק העניין.
ופה כאילו, אז אז באמת לקחת בדיקה אחת, לחדד אותה, ולקחת אותה לכיוון קליני שונה, שזה בעיניי מאוד יפה, כי בכיוון שלי, שזה מחלות זיהומיות, זה אומר, תשמע, יש לך פחות מחמש, זה לא מחלה זיהומית, למרות שחום זה מאוד מחלה זיהומית, אבל בסדר, נגיד אתה משתעל ואין לך חום, אז בודקים לך CRP, ו-CRP יגיד האם יש לך דלקת, ואם יש לך 30-40, אז זה כבר ערכים גבוהים, וצריך טיפול רפואי.
מדובר על דלקת אקוטית, כן, חריפה, עכשיו.
דלקת, אתה חולה. אתה חולה ויש לך זיהום.
כן.
בעיקרון, אם זה וירוס, זה אמור לעלות פחות, זה לא לגמרי מדויק, כי בשפעת זה כן יעלה, אבל לא באופן דרמטי כמו בזיהום חיידקי. זיהום חיידקי יכול להגיע לרמות מאוד גבוהות, וזה באמת יכווין טיפול אנטיביוטי, אבל המדד יהיה מדד לדלקת. והבדיקה הזאת, טוב, קצת עשיתי ספוילר, אבל נדבר על זה בפרק הבא, על מה זה כאילו, גם נסביר קצת יותר מה זה דלקת, ומה זה ה-CRP הזה, שלמשל, לקחו בדיקה, וזה רק התחיל, העניין הזה, שאמרו, אוקיי, רגע, ניקח אותה, ובערכים נמוכים, יכול להיות שהיא מצביעה לנו על משהו אחר. אז זה למשל, אם אתם רואים CRP בבדיקות דם שלכם, זה מדד דלקת הכי קלאסי שיש.
נכון. אבל ב-i-sensitivity, הם אומרים סיכוי למחלה, נכון? למחלה לבבית, מחלה הזה, נכון, לפי הקומות. וזה בדיוק העניין עם הבדיקות האלה.
הרסתנו את פרק 3, אז עכשיו אני מוסר.
לא, אני חושבת שיהיה לנו עוד מה לדבר. עוד נמצא על מה לדבר. אבל אני חושבת שזה האישו. אנשים, למשל יש עכשיו הרבה בדיקות של סרטן, אתה יודע, של גלרי. נכון, יש פרסומת עכשיו בטלוויזיה, וזה, אתה נותן בדיקה, וזה בודק לך מלא מלא מלא, זה לא גנים, זה חלבונים נראה לי, של כל מיני סרטנים. אנשים רוצים לדעת. אנשים רוצים לדעת את הסיכוי שלהם לחלות במחלה מסוימת. לא כולם, אבל זה הגישה עכשיו. ובגלל זה זה פופולרי עכשיו.
תראי, זה לא המטרה של הפודקאסט, אז נעשה את זה שתי דקות, וכל אחד מאיתנו יגיד את דעתו, למרות שדעה היא לא מעניינת, כי באמת, לכל בן אדם יש דעה. אומרים שדעות זה כמו פלוצים, לכל בן אדם יש דעה והוא אוהב רק את שלו. אבל הבעיה שלי בדברים האלה זה שחוץ מלהכניס אותך לסטרס,
נכון,
זה מאוד בעייתי. זאת אומרת, אני אתן לך תוצאה של בדיקה, ואני אגיד לך, היי, יש לך 20% לחלות בסרטן מסוים. אוי ואבוי, זה נורא מלחיץ. מה אתה עושה?
אבל יש אנשים שרוצים לדעת. רוצים לדעת ורוצים לפעול.
אני אהיה עוד יותר, אני בכוונה אתעקש על הנקודה שלי. הם רוצים לדעת עכשיו, אחרי שהם יקבלו את התוצאה, אתה לא יכול לחזור אחורה. נכון, זה הגלולה האדומה, הגלולה הכחולה. ברגע שידעת שיש לך 20% לסרטן ריאה, שזה סרטן רע מאוד, אז מה אתה עושה עם המידע הזה עכשיו, חוץ מחי את החיים שלך בפחד? אני לא יודע.
או נמצא במעקב, או...
אז זה מה שהם יגידו, שזה לא יגרום לך להיות במעקב. כן. אני לא יודע, אני חושב ש...
ואני חושבת...
ואני לא בעד לא לדעת ולהסתיר עיניים. אני פשוט חושב ש-20% סיכוי זה תוצאה שהיא מאוד בעייתית.
כן.
כי אני לא יודע מה היא אומרת.
ונגיד מישהו שהוא מאוד שומר על הבריאות שלו, עושה את הכל, גם ספורט, גם אוכל, גם זה, והוא רוצה לדעת, מה איתו. אם זה עוזר לו, או מצב כללי, גופני, בדרך כלל האנשים האלה דואגים ורוצים לדעת, עושים את הבדיקות, אז זאת האוכלוסייה בעצם שפונה לבדיקות האלה.
טוב, מה עוד הזכרת שם? לא יודע, מה את רוצה להגיד עד עוד בדיקות? אמרנו שאנחנו רוצים לזכור בדיקות מעבדה, אני חוץ מ-CRP, אני לא יודע להגיד כלום.
לא, יש את הפאנלים, הגליקוסילציה, מדדי דלקת, שזה אנחנו נדבר בפעם הבאה.
אוקיי, עוד משהו? לא, זהו, סיימנו.
סיימנו, רק להזכיר, שוב, זה לא ערך אבסולוטי, זה שונה בין מעבדה למעבדה, אין סטנדרט, וכל הבדיקות האלה משקפות את הפיזיולוגיה ואת הסטטוס של הפיזיולוגי של הגוף עכשיו, כל אחד בתחומו, ולא גיל ביולוגי פרסה. בסדר, זה חשוב מאוד להבין את זה.
אוקיי, fair enough. אז נסיים פרק קצר ומראה שבדיקות מעבדה כן יכולות להשתלבות במה הסטטוס שלך לגבי אריכות חיים. אנחנו נמשיך בפרק הבא שנצלול לבדיקות של מדדי דלקת ואיך הם באות לידי ביטוי במדדי חיים. עד אז נזכיר שרן גבילי, זיכרונו לברכה, מגן הלומים, עדיין נמצא בשבי, אנחנו מחכים לשובו. רחלי, תודה, נתראה עוד מעט.
תודה.
תודה.